תהיה נשמתם צרורה בצור החיים. אמן כמיוחד. אנחנו הגענו לטור האמצעי בתיקון כף א' למטה, ודא איהו, וזה הרמז של הטעמים דרגה, ר' טעמת. יש שתי מדרגות, תהיינו, למיניהם הטעמים של אהבה ושנאה. כן, זה הסוגריים של החיים שלנו. אהבה ושנאה. מי שמסוגל לאהוב, מסוגל לשנוא, ומי שמסוגל לשנוא, מסוגל לאהוב. זה תזה, אנטי-תזה וסינתזה. זה מה שנקרא בתורת הפילוסופיה דיאלקטיקה. אז האהבה והשנאה מפרש דמסיטרה דפיקודין דלא תעשה, מצד שעוברים על מצוות לא תעשה, ממנה דעשיו הממונה של עשיו שהוא עשה מחמם, איהו רביע על ישראל, הוא רובץ ושולט על ישראל. כלומר, המצוות יש בהם או יוזמה אנושית או שמירה אנושית מהדבר. בדרך כלל המצווה היא דבר של עשייה, ולכן המצווה הפשוטה ביותר היא תמיד בעשייה, היא לא בפסיביות, היא אקטיבית. אבל כדי להימנע מלשבור מנגנונים מאוד מאוד עדינים, הקדוש ברוך הוא גם הוסיף מצוות שהן של לא תעשה. זאת אומרת, מצוות ששומרות, שבאות לשמור על המרקם העדין שנמצא במציאות. ומי שחז ושלום פוגם במצוות האלה שלא תעשה, כן, 365, ואי הוא דרגה עליי הוא, והוא עולה במדרגה לקטרג עליהם, אז הוא מעורר חז ושלום את הסמכמם, כלומר את שרו של עשיו, שהשר הזה דווקא הוא בא כנקמה, מפני שהמדרגה היא מדרגה של עשייה, שדבר עשוי, וכשפוגמים בדבר עשוי, אז עשיו שהוא עשוי מתעורר. ולכן סמך ממבה ותוקף, ומקטרי. לכן המצוות האלה של לא תעשה, תמיד מעוררות את עשיו על עם ישראל. אף פעם עשיו לא יתעורר על מצוות עשה שאנחנו עושים, אלא הוא תמיד מתעורר על דברים רעים שלא נמנענו מלעשות. ואי תמה, דשלת על שכינתה דאי עם מהון בגלותה, ואם תאמר שהסמך מהם שולט על השכינה שהיא עם ישראל בגלות, הרי בכל מקום שישראל גלו, שכינה גלתה עמהם, אז יכול להיות שהשכינה גם כן ניזוקת, כן? מהתקיפה של עשיו, כמו שהוא שולט על ישראל. כלומר, אם הוא שולט על האנשים, אז הוא כנראה גם שולט על מה שבין האנשים, על השכינה ביניהם. מה אומר הזוהר? האמר כרערי האמר הכתוב, אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לו אשם, ותהילתי לפסילים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני השם, שם הוויה, שמי, וכבודי לאחר לו אתן. כלומר, השם והכבוד, או שם כבוד מלכותו, השם והכבוד זה המלכות, כלומר הגילוי, לאחר לא אתן. פירושו של דבר, אם אני לא משפיע באותה עת על עם ישראל, אני גם לא משפיע חז ושלום בחוץ. הצינור סגור לכולם. ולמה אני עוצר צינור באיזשהו שלב? פשוט מאוד, כי אני יודע שחז ושלום, אם אני משפיע מהצינור הזה, יכול להיות שתהיה יניקה. ולכן כשעם ישראל נמצא במצבים כאלה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול סוגר את הצינור, ואז אף אחד לא מקבל. לא עם ישראל ולא האומות. הוא מפרש וכבודי, היא שכינתה אילה. דהיינו בחינת לאה. אז השכינה, כן, היא בעצם, הכבוד הוא השכינה העליונה, הבינה. אמרנו שיש כבוד ויש שם, נכון? ברוך שם כבוד. ושניהם נקראים מלכות. המלכות היא בנויה מרחל ומלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. זאת אומרת שיש כאן בניין כפול של אותה שכינה. במקום שהרגליים של לאה מסתיימות, מתחילה רחל את הפעולה שלה. הרגליים של לאה עומדות בתוך ראשה של רחל. ולכן השכינה העליונה נקראת כבוד, כבודי, הכבוד שלי, כבוד יוד. דהיינו בחינת לאה נקראת כבוד. לאחר לא אתן, מה פירושו לאחר לא אתן? מפרש שאחר הוא אל אחר, דהיינו הסמת מהם. זאת אומרת שיש כאן דיוק, שאומנם המדרגה העליונה אין אחיזה מבחינת כבודי, אין אחיזה לעצב, זה נקרא אל אחר. כלומר, אל אחר לא יכול לנוק מג' ראשונות, מהמוחים, מהבחינה של לאה, מה ראשונה של שם הוויה, לא אתן לו, פשוט לשלוט על השכינה העליונה. ומה שכתוב הוא תהילתי לפסילים, הוא מפרש דה שכינתה תתאה. אבל יש חלק אחר, יש את החלק התחתון, שהוא השכינה התחתונה. זה כבר רחל. זוהי השכינה התחתונה שהיא רחל, הנקראת תהילה. גם עליה לא יהיה לסמך מהם שום כוח לשלוט. אם היית חושב שאולי רק למעלה, בגלל שזה למעלה, אז אין שליטה, אולי למטה כן. אז אומר לו, אם אין שליטה למעלה בלאה, לא ייתכן שתהיה שליטה ברחל למטה, כי רחל ולאה תאומות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה מנגנון, בנה מנגנון כזה, שמונע שליטה של סמך מהם, גם למעלה וגם למטה. בוא נראה. ובגינדה, ובשביל זה, שלא יאחזו החיצונים בשכינה. מה זאת אומרת, לא יתאחזו החיצונים? הרי כל דבר שהוא לא קשור ליסוד הפנימי נקרא חיצוניות. לכן השכינה דוחה בעצם כוחות חיצוניים. אין אפשרות לגשת לשכינה אם אתה לא ברמה. אז מה זה אומר? בשיט יומין דשלת סמה מוות עם אל אחר בששת ימי החול, ששולט את הסמה מוות, שהיא נוקבדת סמך מם. אם הסמך מם, אני אקרא אל אחר. כלומר, יש הבדל מהותי, קודם כל, בין ששת ימי המעשה לבין שבת, שבששת ימי המעשה מי שולט? הטוב והרע. זה עולם הבירור, נכון? בשבת אין בירורים, אסור לברור בשבת. יש לנו הלכה, נכון? שאסור לעשות בירור. מלאכת בירור בשבת אסורה, בורר. זאת אומרת שמתי כן יש בירורים? בששת ימי המעשה. אז אולי, בגוון שיש בירורים, כיוון שיש טוב ויש רע, שהרי אם אין טוב ואין רע, אז מה אתה עושה בירור? על מה? אז ברגע שיש טוב ויש רע, יכול להיות שתהיה שליטה לסמך מן. כן. נו, אז מה? כן, כן. יש כנראה צריך לראות איך הוא מדייק שם בדבר. אמרנו שתהילה זה לשון הילול, הלל. הלל זה הגדרה. כל פעם שאתה מגדיר, אתה בעצם בצד נשי, קודם כל. אז תהילה חייבת להיות נשי. זאת אומרת שזה בעצם כוח של הגדרה של מנגנון. כוח גילוי של מנגנון זכרי כלשהו. עכשיו, לפעמים, צריך לראות ממש בכתוב איך הוא מביא את זה, כן? למה הוא אומר שזה שכינה תחתונה ושכינה עליונה. יכול להיות שהוא בעצם מקשר בין שתי השכינות ואומר שזה רגליה של לאה, ממש בדיוק. ואם הוא כותב את זה בכללות, אז הוא כותב את זה כשכינה. אז השכינה העליונה והשכינה התחתונה זה שכינה אחת. אבל האמת שצריך לבדוק שם, האמת שהשכינה התחתונה היא תהילה. כן, זה מהזוהר. נכון. תבדקי בדיוק מה כותב שם בדיוק, ותשלחי לי את הקטע. ואיזה פרק זה?
של
הסורה הגדולה,
זה
נראה לי עמוד
200.
בסדר, אני אבדוק את זה, בעזרת השם. יש לך אילים.
מתחיל
כמה בעזרת השם, אני אבדוק את זה. יתאמר בשכינתה, אז נאמר בשכינה, יהיה סגור ששת ימי המעשה. כלומר, גם בששת ימי המעשה יהיה סגור. בלי ייחוד עם זיירנטים. עכשיו אתם מבינים למה הייחוד אסור בימות החול לתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים, הזיווג שלהם זה רק מערב שבת לערב שבת. למה? כי בששת ימי המעשה, שזה ימים של בירורים, אז יש חשש שבזמן הזיווג יש אחיזה. איפה יש אחיזה? בפנים או באחור? באחור. וכשמזדווגים, האחוריים חשופים. כי הרי האדם והאישה עומדים פנים בפנים. הזכר והנקבה בזמן שהם פנים בפנים, אז האחוריים חשופים. ואם האחוריים חשופים, אז יש חשש חז ושלום לאחיזה בקליפות בהם. ולכן תלמידי חכמים נזהרים בדבר הזה, והזיווג שלהם זה רק מערב שבת לערב שבת. למה? כי בעולמות העליונים זה סגור גם כן. כתוב יהיה סגור, השכינה יהיה סגור ששת ימי המעשה.
שזה השער.
השער, נכון? שער הפונה קדים, ככה כתוב בפסוק. השער הפונה למזרח יהיה סגור. מתי? בששת ימי המעשה. ומתי הוא פתוח? כתוב, ובשבת ייפתח ובחודש ייפתח. אבל זה סגור בששת ימי המעשה. כלומר, מה זה סגור? גן נעול, אחותי קלה. זאת אומרת שאין ייחוד אם זה אירנפין בששת ימי המעשה.
למה זה רק לתלמידי חכמים ולא...
בגלל שתלמידי חכמים נזהרים, זה לא שזה רק בשבילם.
אם סגור למעלה, אז מה זה חפש למטה?
אין למטה. לכן תלמידי חכמים לא...
בני האדם.
כי בני האדם הם לא יודעים, הם לא תלמידי חכמים.
לא, אבל בסדר, לא, זה... כמו שבשבת יש דברים שאנחנו נמנעים מהם ובששת ימי המעשה אנחנו עושים.
אז אי אפשר...
גם הדבר הזה צריך להיות מוגדר בהלכה. למה זה דווקא לתלמידי חכמים ולא לשער?
זה לא לתלמידי חכמים. ההלכה לא אומרת שתלמידי חכמים זה המצווה שלהם. לא. הם פשוט יודעים. הם נזהרים שלא להתאחד בשבוע. זאת אומרת, צריך לשלוט בזה. אנשים רגילים לא שולטים בדבר הזה. אז אי אפשר לעשות הלכה לכל העם בצורה כזאת. אבל מי שהגיע למדרגה של תלמיד חכם, אז הוא נזהר בדבר הזה, כי הוא יודע מה ההשלכות של האחיזה הזאת. ולכן...
בגלל אנחנו מתאמצים
לא, זה כן, אבל זה גם בשבת אנחנו רואים לשם ייחוד. העניין זה שאנחנו כל הזמן נזהרים שלא לעשות מדרגות שהן לא מתאימות או מתואמות למה שקורה בעולמות העליונים. אם בעולמות העליונים אין זיווג בשלב מסוים, לא ייתכן שלמטה יהיה זיווג. עכשיו, מי יודע את זה? רק מי שנקרא תלמיד חכם. מי שלא נקרא תלמיד חכם, מבחינתו הוא חי בעולם גשמי, שאם יש לו תאווה וחשק, אז ההלכה אפילו מתירה לו. זה לא שיש איסור בדבר, גם לתלמידי חכמים אין איסור. פשוט הם נזהרים, הם בקומה עליונה יותר, שהם רוצים כל הזמן להשתוו את הצורה עם מה שקורה בעולמות העליונים. כדי ש... נכון, אבל זה מדרגה שאנחנו בעצם מחברים תמיד בשמירה. כלומר, מתי אנחנו אומרים את הלשם ייחוד? במדרגות של מצוות שהן שמורות כבר. בסדר? הלוואי ובזמן המעשה הזה היו כוונות עליונות. וגם אז היינו מצליחים איכשהו לעשות את זה. אדם וחווה, גם שלהם, זה שהייחוד היה בימות השבוע. כלומר ביום שישי, לפני שבת. אם הוא היה ממתין לשבת כדי להזדווג, אז כל מה שאנחנו מכירים לא היה. זאת אומרת שהכל יתחיל מזיווג בשבוע.
זה עוד יותר מחזק את השאלה שלי, למה זה לא מעוגן בהלכה ממש.
נכון.
ורק לתלמידי חכמים שיודעים, אז...
אז התשובה היא עכשיו עוד יותר פשוטה, כי אחרי החטא, אז כולם כבר נמצאים במרכאות בימות השבוע. כבר יצאנו מהשבת. הסילוק מגן עדן זה סילוק מהשבת המקורית. בסדר, אנחנו עכשיו בימות החול, כאילו שכל החיים שלנו, גם השבתות שלנו, הם מבחינת במרכאות במנגנון חולי. והתלמידי חכמים פשוט נוגעים בזיכרון התודעתי של מה שהיה ושואפים לחזור לשם. נכון. זה בדיוק מה ששתי מהמעשה. אז צריך לשמור עליהם בסוגריים, כי עם שתי יהודים. לכן יש בעצם מדרגה כזאת ששומרת על שש האותיות האמצעיות. כדי שלא יתאחזו בחיצונים השולטים אז, אבל בשבת ובראשי חודשים, כן, זה המשך הפסוק, כן, ובשבת יפתח ובחודש יפתח. כלומר, בראש חודש ובשבת, מה קורה? השערים פתוחים. זאת אומרת שהזיווג אפשרי. לכן בשבת ובראשי חודשים, דלה שאלתין, ממנן בישין, אין ממונים של רשעים. יש גמרא שאונקלוס, כשהוא רצה להתגייר, אז הוא שאל את רבי עקיבא, שהוא רואה את אבא שלו שאומר לו דברים וכו' וכו'. אז רבי עקיבא אמר לו, אני רוצה להוכיח לך שהמראות שלך הם מראות חיצוניים שלא שייכים עדיין ליהדות, וברגע שתיכנס ליהדות, אז אתה תראה שהמנגנון הופך צורה. אז אומר לו, לא הבנתי, תסביר לי. אומר לו, אתה הולך לבית גברות, נכון? אתה מדבר עם אבא שלך. בשבת תלך, הוא לא יגיע. הוא לא יבוא. כאילו יש שביטה. המתים בשבת שופטים. אין מדרגה של גילוי, של ירידות של נשמות ושל זה, ולכן לא הולכים לבית גברות, לבית העלמין ביום השבת. למה לא הולכים? היינו יכולים ללכת ברגל. כי אין מה לראות שם, אין מה לדבר, אין גישה, אין קשר בין העולמות בסגנון הזה של המוות, כי הכל בבחינת חיים. בסדר? המוות לא שולט בשבת. אז אונקלוס הלך וראה שאכן באמת, אבא שלו לא בא, ולא בחלום, ולא בזה, ולא בכלום. אז הוא אומר לו, עכשיו הבנתי מה אתה אומר, ואז הוא באמת התגייר. אז פה הזוהר אומר, דלה שלטין ממנן בישין, אין ממונים רשעים בשבת. כלומר, ישנה שמירה מיוחדת בשבת על כל העולמות, שאז לא שולטים הממונים הרעים, ואין פחד מהחיצונים.
אז אין סיכוי שבשבת, אתה תראה חלום של אבא או...
לא אמרתי את זה. אמרתי מדרגה של מוות. כלומר, שם זה היה מדרגה של קליפה, של סיטרה אחרה. זאת אומרת שהגישה של הגוי למוות היא הייתה גישה אחרת, לא גישה של חיים, של מסרים חיים. יש אנשים שהולכים לראות מחשבים וכל מיני דברים כאלה, ועם עצמות הם מחזירים את המת. הם מכניסים את הראש שלך לאיזה סק, ואתה רואה את כל הנשמה של... ואתה מדבר איתה. יש איזה בדווי בדרום שעושה את זה. אבל אנחנו לא ניגשים חז ושלום למוות, לא תדרוש על המתים. אז שם לא תדרוש על המתים. המדרגה של חיים כן, אז איך אנחנו עושים? מדברים עם הקדוש ברוך הוא, שישלח את אותה נשמה. כן, זכותו תגן עלינו. אנחנו לא אומרים זכותך תגן עלינו. כן, גם אם אני רוצה לעשות הילולה ולהרים כוס של מחיה, להילוי נשמת רבי יעקב אבו חסירה, כן, אז אני לא אומר, אני לא מדבר איתו. כן, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כן, שזכותו של הצדיק תגן בעדנו. לא אומרים זכותך תגן בעדנו, אלא הדמאיר עננו. כן, בזכותי דבר יוחאי עננו וכו'. לכן אין פחד מהחיצוניים, כי בשבת אין חיצוניות, הכל פנימיות, לכן אסור לצאת בשבת. מה זה לצאת? לצאת לעבור את הגבולת התחום של שבת, אפילו אם אתה לא עושה כלום. כן, גם ברגל. אם אתה מתרחק מכפר אדומים, למשל, יותר משני קילומטרים, מחוץ לתחום של הכפר, אתה כבר מחלל שבת. כן, אמרתי מחוץ לתחום. זאת אומרת שאתה כבר מחלל שבת. גם אם אתה לא עושה שום דבר, קל וחומר, אם אתה ברכב או בזה, כבר חד ושלום זה כבר חילול, אתה כאילו מוריד את השבת למדרגה של חולים. זה נקרא לחלל. אתה הפכת את השבת לחול. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה שאין אחיזה בחיצונים, ואתה בעצמך נכנס לחיצונים, חד ושלום. אתה שובר את ההרמוניה הקוסמית. אז איתם ארבע, אז נאמר בשכינה ביום השבת ייפתח, אז ביום השבת יש פתיחה, וביום החודש ייפתח, שאז, כן, פתח יסודה פתוח, בצוז הייחוד עם זה אירנטי. אז בשבת הפתח שלה פתוח, כלומר, האישה פנויה לייחוד הזה. האישה כמובן השכינה. אז יש מנגנונים שצריך להיזהר, וזה בדיוק העניין של הלימוד. הלימוד הוא ליווי של האדם במה שקורה בעולמות המקבילים. כשאדם מודע למה שקורה בעולמות המקבילים, אז הוא נזהר. אבל כשהוא לא מודע בעולמות המקבילים, במה שקורה שם, אז הוא לא יכול להיזהר. הוא לא יודע בכלל מה קורה שם. אז הוא לא נקרא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? תלמיד של חכם. יפה. מה זאת אומרת שהוא תלמיד חכם? לא הוא חכם. הוא תלמיד של חכם. מי זה חכם? חיים. חוכמה זה חיים. כלומר, הוא תלמיד של החיים. תלמיד חכם זה תלמיד של מדרגת החיות. זה נקרא מה שנקרא חוכמת הקודש. ומה קורה לחוכמה כזאת? היא בעצם פועלת על האדם, ממשנה אותו. זה חוכמת הקודש. כמו שמתחיל הרב קוק בספרו, זה ספר? חורות הקודש. יפה, כך הוא מתחיל. חוכמת הקודש היא חוכמה פועלת, שמשנה את הרצון, את הנפש של מי שלומד אותה. לכן כל החוכמות החיצוניות, שהן לא עושות שום דבר לבן אדם, פשוט לומד אינפורמציה. פה האינפורמציה הזאת היא חוכמה שיש לה ידיים, שבעצם היא חודרת בנו. כשאנחנו לומדים עכשיו זוהר, אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה בשלב הראשוני, אלא אם כן אנחנו ממש ממש עדיני נפש, ויש אנשים כאלה שמסוגלים לחוש רגשית את מה שקורה בזמן הלימוד. אבל בדרך כלל אנשים לומדים את זה שכלי, עד שלאט לאט זה מתעכל ויורד להם לקיבה. אדם שלם הוא לא לומד תורה בצורה כזאת. כל כולו לומד. השכל, הדמיון, הרגש, הכל פועל באותו זמן. כי הוא בולע את התורה, הוא אוכל אותה. אז זה מה שהם עושים. מה זה תלמיד חכם? תלמיד שהופך להיות המתלמד, כן, של מה שקורה בעולמות העליונים של החוכמה של החיים. אז הוא קשור לבחינה של חיים, לתוכן של חיים. לכן כל מה שאנטי חיים, אז הוא דוחה אותו באופן אוטומטי. עד שהוא הופך בעצמו להיות בצורה כזאת בחיים שלו. כלומר, אם חז ושלום נותנים לו משהו לאכול שהוא לא בבחינת כשרות, אז הוא ידחה אותו, אפילו שהוא לא יודע שזה לא קשר, הוא יקי. מיד, הגוף שלו כבר פועל. זה כבר לא שכלי, זה כבר לא כלום. הוא פשוט יאכל את זה, ויקאב לו הבטן, וישלשולים, והקאות. למה? כי פשוט מאוד תכונת הנפש שלו כל כך שלמה, שזה כבר מזיק לו. רק על ידי ריח, הוא מריח משהו, והוא יודע אם זה טוב לנשמתו או לא, וטוב לגופו או לא. ככה צריך להיות. וגם בשבת, לדעת מתי שבת נכנסת, לא בגלל שזה כתוב בשעון, וכל חמש דקות אתה מסתכל בשעון. אלא פשוט אתה חש, לא רק בנשמה, אני מדבר על הגוף עכשיו. נשמה זה בוודאי, נשמה היא כל הזמן בשבת. אני מדבר דווקא על הגוף, שהגוף יחוש את המדרגה הזאת, שאם אני מרדים אותך שבועיים, ואני מאיר אותך, אתה יודע בדיוק איזה יום אנחנו. לפי תכונת הספירה של אותו יום. זאת אומרת, היום זה מתאים ל... אני מריח 60, מה? כאן מביא ראיה, בכמה אופנים, איך שאין החיצונים שולטים במלכות. אז הזוהר אומר לנו בפירוש שהחיצונים לא שולטים במלכות. אין שליטה לחיצונים במלכות. זה נקרא, וכבודי לאחר לא אתן. כן? אני השם הוא, שמי וכבודי לאחר לא אתן. העולם שהכל נהיה ידבר. מה? יפה. טוב. באמת השאלה של שקמה במקום, אז מה קורה בזמן הגלות? למה כל כך חוששים? לא חוששים מזה, חוששים מעצם העובדה שאין זיווג עם המלכות. אין זיווג עם מלכות הקדושה. פשוט מאוד, במקום שמלכות הקדושה תהיה האישה של קודשה בריחו, אז מי הופכת להיות האישה של הקדוש ברוך הוא? מלכות הקליפה. לא, זה לא שליטה במלכות, זה כאילו אחר. זה מדרגה אחרת, זה אישה אחרת. זאת אומרת שאין חיבור עם האישה הקדושה, אז אין אחיזה באישה הקדושה, אז מה כן? אישה אחרת מקבלת שפע. בסדר? וזה גם לא טוב, זה חמור מאוד. זה לא אומר שיש כניסה חדירה למלכות הקדושה, להפך, היא כאילו מנוטרלת. בגלות היא לא מתפקדת. לכן אמרתי לכם, ואני חוזר ואומר, בגלות אין השגחה. היא לא פועלת. אז היהודים בגלות אינם מושגחים בצורה שהם מושגחים בארץ ישראל. שהרי על ארץ ישראל נאמר, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל בחוץ לארץ לא. אז מי כן שולט שם? שפחה בישה. זאת אומרת שהשפחה לקחה, תפסה את המקום של הגזירה.
אין מלכות.
אין לה, כי המלכות לא פועלת כביכול. אין לה.
אבל כל
מיני תמיד יש שפע? יפה, זאת הבעיה. השפע יורד, אבל הוא יורד בגלל מדרגה אחרת, שגנבה בעצם את השפע שהיה אמור לעבור דרך המלכות הקדושה. שפע כזה הוא שפע רע. חז ושלום, כי הוא בעצם בא, נובע מזיווג אסור במרכאות, מזיווג תמה, מזיווג לא נכון, כמו חיבור בין ישראל לבין גויה. אבל עכשיו אנחנו מתחילים את תקופת השובבים, נכון? השבת הזאת מתחילה תקופת השובבים. שובבים זה בעצם ראשי תיבות של שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה תצווה, שובבים תת. עכשיו, הפרשיות האלה, כל השבועות האלה שעכשיו אמרתי, זה שבועות שתיקון של כל אחד מאיתנו, אם יום אחד הוא היה בזיווג אסור, ואחד מהזיווגים האסורים זה שהוא חז ושלום הלך עם גויה. אבל האדם שהיה עם גויה פעם אחת בחיים שלו, הוא חייב לפחות פעם בחיים שלו לעשות את התיקון הזה של שובבים. אז איך עושים את התיקון הזה? פשוט מתקשרים אליי. ואומרים לי, כן, אני מוכן לעשות את התיקון שבדים, ואז נותנים סכום כסף וסמים באותו יום שהתיקון נעשה בישיבה. וזה תיקון מאוד מאוד קשה, או שולחים ממש פיזית לישיבה. זה בישיבות של המקובלים, קושרים את הרגליים עם חוטי ברזל, ושמים בד של סמר, של טיסה, שרוקץ ממש על הבשר, כל המותניים, זה שורף, זה הרבה הרבה תיקונים. וצמים ומתפללים ובוכים יום שלם, אבל פעם בחיים צריך לעשות תיקון כזה. זה נקרא תיקון שובבים.
סליחה, אם אתה נכנסת נסגר לגמרי,
כמו שאתה למדת את זה? מתי הוא נסגר לגמרי? כשאנחנו בגלות. כשעם ישראל נמצא בגלות. כשאין...
נסגר לנו, לא...
כשאנחנו בגלות. אבל גם רק בגלות. נכון, זה בגלות. כלומר, ברגע שאני עושה לגלות כעם, השערים נסגרים. אז יורד במדרגה בחורים קטנים, שהם השפעה של מינימום כדי שהעולם לא יתבטל. לחוסר, זה נקרא זיווג של אבא ואמא, זיווג זה לא פסיק. והזיווג הזה הוא לא מביא נשמות חדשות, כלומר לא חידושים בעולים, בעולם, אין חידושים בעולם, העולם לא מתחדש, לא בונה משהו, אלא רק חיות. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, לכן כל העניין הזה, הזוהר, הוא מאוד מאוד קשור לחזרה של עם ישראל לארץ, כי כאן השערים נפתחים. וזה שאמר, ועוד רבי יהיו כגב נעדה כף, ועוד יש לרמוז את הטעם רביע על המלכות, כשהיא באופן זה כף. כן, הרביע יש לו צורה כזאת. צריך יהיה חת השאר רביע.
רביע.
יש לנו מומחים בכל תחום. כולנו מרוקאים. ילנה. כשהיא רבועה ורבוצה בתוך כף כפופה. זה כאילו כיפול. זה כאילו דבר שסגר את עצמו, מקופל, כמו עובר, נכון? תנוחה עוברית, שכאילו סגרה את עצמה כדי לא להתפשק. שאז היא כופפת את רגליה, שלא יתאחזו בה החיצונים. אתם מבינים למה התנוחה הזאת חוזרת גם אצל אדם בדיכאון? למה אדם בדיכאון לא מסוגל לפשוט את רגליו במיטה כשהוא ישן? הוא מתקפל, כי בתכונה הפנימית שלו, אם הוא היה מתיישר, הרגליים שלו היו נותנות את הכוחות שלהם לחיצוניות. אז מה הוא עושה? הוא בעצם חוזר לתנוחה עוברית, הוא סוגר את עצמו כדי לא לתת משהו החוצה. אז זה נאמר בתורה ברמז, ויאסוף רגליו אל המיטה. נכון? ויגבע וימות. כן, כמו שראינו אצל בשבוע הזה, שבת שעברה, נכון?
יעקב.
זה בדיוק העניין. זאת אומרת שמה זה ויאסוף רגליו אל המיטה? מה יש לו לאסוף את רגליו אל המיטה? כי ברגע שחז ושלום אדם עוזב את העולם, אז אין כבו חיות. אז אם הרגליים שלו פשוטות, אז הם יוצאות חז ושלום לחיצונים. אז זה נאמר, רגליה יורדות מוות. כי אם חז ושלום הרגליים של המלכות, המלכות נמצאת בעולם האצילות, נכון?
יש את כל המדרגות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, ועוד, יסוד ומלכות. למלכות יש רגליים.
אם חז ושלום המלכות חושטת את הרגליים שלה, היא כבר מחוץ לעולם האצילות. היא כבר בעולם הבריאה. מבחינתה זה גלות. זה גלות. בשביל המלכות זה האצילות. זה מה שקרה בחטפו של אדם הראשון. כל המדרגות נפלו. היום מבחינתנו בריאה זה כבר עולם הבא. אנחנו קוראים לבריאה עולם הבא, כן? לא לשכוח. אבל מבחינת המלכות המקורית, שהיא חז ושלום הרגליים שלה יורדות בצורה לא נכונה, אז זה כאילו חז ושלום היא בגלות, היא נמצאת בגלות. אז בכל ערב שבת מה היא עושה? חוזרת לאצילות. לכן כל השבת אנחנו באצילות. עכשיו, מי שיוצא מתחום שבת בשבת בעולם הזה, מה הוא עושה? הוא כאילו מכריח את המלכות לפשוט את הרגליים שלה לעולם של חול. אז הוא מחלל, אז הוא הופך להיות חלל, הוא מת. הבן אדם הזה הורג את עצמו חז ושלום, מבחינה רוחנית, פנימית. זו קטסטרופה. אנשים חושבים שזה מדובר באיזה מצווה, סתם או משהו, כן? כאילו שבת. לא, זה פשוט עניינים של חיים ומוות, לחיות עולמות מבחינה פנימית. זה נקרא חיצוניות. לכן, היא כופפת את רגליה שלא התאחזו בה החיצוני בהיותה בגלות. כל גלות זה יציאה מהמקום המתאים לך לפי הנפש. כך אומר המהר"ל בנצח ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובעולם הוא ברא גם מקומות. וכל מקום מתאים לנפש מסוימת. וכמו שארצות תבל שייכות לאומות העולם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. כך אומר המהר"ל. ולכן גלות זה פשוט כשעם ישראל נמצא מחוץ לארצו. אז נכון, אחרי זה אתה יכול לעשות לי כל מיני דרשות וזה שהבית כנסת שלך זה בחינת ארץ ישראל. אבל זה לא העניין. לא צריך לזייף. זה במצבים שאי אפשר אחרת, נכון. אבל בזמן שאתה יכול להיגאל ואתה צריך להיגאל, אל תמשיך למשוך את הגלות.
והכל ירידה מהצילות, זה גלות קודשי.
נכון, גם הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. זה גלות, בוודאי.
זה הכרח.
נכון. הקדוש ברוך הוא ברא חושך. הוא הכניס עצמו למנגנון שהוא יציאה כדי לברוא את העולם הזה, כדי לתת לנו מקום, להיות בו. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? להחזיר את הכל להצילות. אני אגיד לכם את זה במילים יותר פשוטות. תחזור לגן עדן. הרי גורשנו מגן עדן, בדמותו של אדם הראשון. אנחנו צריכים לחזור לגן עדן. היום חוזרים לגן עדן. זאת המגמה. עכשיו, מה יש בגן עדן? זה צריך ללמוד. איך אני מזהה שזה כבר הגן, או לא. וסוד הכתוב, ויסוף רגליו אל המיטה, הנה, ברוך שכיוונו. כמבואר בליקוטי תורה, כן, פרשת חיי שרה, בפסוק לספוד לשרה ולבכותה. שם גם כן, כן, אוספים את הרגליים אל המיטה. וזימנים כגב נדה כף, ולפעמים כשהיא עומדת אחור באחור, אם זה אירנפי, תשימו לב לכף היא הפוכה, לגמרי, לא רק הפוכה בתנוחה, גם למטה, הראש שלה כבר למטה, והיא הפוכה, אז היא אחור באחור אם זה אירנפי. אז היא כן כף מהופכת שפניה לאחור, גם הפוכה וגם הפוכה, פעמיים הפוכה, הפוך זה הפוך, כי בת מלך פנימה, כל כבודה בת מלך פנימה. אם היא לא פנימה, אז היא חז ושלום מבחינת חיצוניות. וזה הסוד של העניין. תורת ארץ ישראל היא תורת הפנים. היא לא תורת החוף, זה נקרא תורת ארץ ישראל. זה הזוהר, הזוהר הוא פנימי. לכן זה נקרא תורת הפנימיות. כי זה פנים, וזה פנים. תורת חוץ לארץ זה תורה חיצונית. שבזוהר עצמו הוא מכנה אותה שפחה. אני לא ממציא כלום. המשנה והגמרה נקראות שפחה ביחס לזוהר. כן. זאת אומרת שצריך לדעת, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים ללמוד משנה וגמרה חז ושלום. אבל צריך ללמוד את המשנה ואת הגמרה עם התכונה של הזוהר שיש בתוכן. שהרי כל מה שכתוב במשנה ובגמרה זה זוהר אחד גדול. רק שאנשים לא יודעים את זה, כי הם לומדים את זה מבחינה פשוטה בלבד, ולא מבינים את התוכן הפנימי. לכן, כל כבודה בת מלך פנימה. המלכות שהיא ביתו של אבא, חוכמה, אבא נקרא חוכמה, נכון? אבא יסד ברטה. לא לשכוח, החוכמה היא זו שנותנת למלכות. תמיד החוכמה מיוחסת למלכות, האישה. כן, אני אומר את זה מבחינה פסיכולוגית, הגבר הראשון שהיא פגשה בחיים שלה זה אבא שלה. לכן היא יש לה איזה דמות אבאית, ולכן זה כל כך חשוב להיות אבא נכון. עם הבנות. כי אם אתה לא אבא נכון, אז הבת שלך בעצם נגאלת מכל הדברים. וחז ושלום קוראים דברים בחיים שפשוט מזעזעים אותם מבחינה זוגית. היא לא יודעת למי היא שייכת, איך להשתייך, ועושים לה דברים שאסור לעשות, וכו' וכו'. היא לא יכולה להיות מעוגנת בצורה נכונה, כי היא פשוט לא טעמה מטעם החיים. של אבא. זה בפרצופים, כן, אבא. בספירות זה חוכמה. מה אמרת? מחילה.
שבכל ההלכות שיש לנו בגמרא במסכת סוטה, לא מדובר על הקשר בין אמא לבת,
כן.
כי היא קשורה לאבא. האבא כל הזמן, היא ברשותו כל הזמן.
כן, נכון.
ורואים את זה לאורך כל הדרך, שזה לא סתם שהוא קובע עליה או משהו כזה.
נכון, אז אבא יסד. יסד זה מלשון דבר יסודי. בסדר, הוא בונה אותה. צריך לחבר את זה עכשיו. מי שלא טעם כזה, אז מה הייתה? אתם מסכנה מהי עבודה? לא. אז היא מחפשת בחיים שלה דמות אבאית. שיהיה גם אבא, גם חבר, וגם אדם שיקרין את מה שאבא שלה לא עשה בזמנו. הנה, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, רבותיי, זה פסיכולוגיה עמוקה מאוד, פנימית מאוד בחיים. וצריך מאוד 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 להקפיד להיות אבא כמו שצריך עם הבת, עם הגישה הנכונה לבת. זאת אומרת, מצד אחד לשמור מרחק, ומצד שני להיות באהבה כל הזמן. ולומר אני אוהב אותה. לא לפחד. לכן היא ביתו של אבא, הנקרא מלך אילאה. אז האבא נקרא מלך עליון. בסוד אבא יסד ברטה. הנה הוא אומר את זה בסוגריים, ברוך השם. והיא פנימה, דהיינו סגירה בביתה, ולפעמים היא סגורה בבית. דהיינו, היא סגורה בתוך החשמל של אמא. מה זה החשמל של אמא? זאת אומרת שהאמא צריכה לדעת סוד גדול. פעם לדבר, פעם לשתוק. זה הסוד של האימא. היא צריכה להיות בדיוק מתי לדבר ומתי לשתוק. זה מקצוע אחר, זה עוד מקצוע. עם
הבת.
לא, בכלל.
כל הזמן.
כל הזמן. זה נקרא חשמל. עכשיו, היא הילדה נמצאת בתוך החשמל הזה. כן? זה נקרא זרם אלטרנטיבי. כן, פעם היא למעלה, מדברת, פעם היא שותקת אפס, פעם היא מדברת שלילי, פעם היא חוזרת לאפס, פעם עולה עוד פעם לפלוס. פלוס אפס מינוס, פלוס אפס מינוס פלוס. סינוזואיד, כן? כמו מי שסגור בבית. כדי שלא ינקו ממנה החיצונים. עכשיו, למה היא צריכה להישאר בבית? יש ספר של הבן ישראל, מי שקורא אותו היום, כן, קוראת אותו היום, היא פשוט השתגעת. זה ספר מיוחד רק לנשים. מי שהיום אתה נותן את זה לקרוא, יגידו לך, ההפגנות, לא יודע, מה עוד ימציאו עוד איזה קבוצה של, כן, שעוברים שתיקה אחרת. אז זה פשוט, הבן איש חי אומר שצריך להיזהר מאוד איפה הבנות יוצאות. צריך להיזהר מאוד להקפיד איפה הן הולכות לבלות. לא להפקיר את הבנות, צריך להיזהר מאוד לשמור עליהן. שלא חז ושלום תהיה יניקה לחיצונים.
הולכות להתבלות.
והיא היא סיהרה קדישה, והיא נקראת לבנה קדושה. כן, גם לבנה וגם קדושה. למה קוראים לה לבנה? כי היא מלאה. היא מלאה מהאימא, מהאור של מי? של החמה. כן, לא של חמתה, כן? של החמה, של האור הגדול. זאת אומרת שהיא צריכה להיות כל הזמן מוארת. אז ברגע שהיא מוארת, היא נקראת לבנה. אם לא, היא רק ירח. אז קוראים לה חתיכה. כן. ראיתי חתיכה. אבל אם ראית לבנה זה משהו אחר. לבנה זה קדושה, קידוש לבנה. זאת אומרת, אנחנו מקדשים כשזה מלא, כשזה הולך להיות מלא, כשזה בכיוון של המילוי. עד 14 לחודש, כי אחר כך זה כבר מאוחר, היא כבר מלאה, מה אתה רוצה לקדש? אתה מקדש כשהיא בתהליך בנייה, מזין עד י' ד' ספרדים, כלומר לפי הקבלה. והיא נקראת לבנה הקדושה. לכן צריכים לשומרה שלא ינקו ממנה החיצוניים. ולכן לעולם לא הסתכלת בחמה באישה, לעולם לא הסתכלה בחמה הרעה שהיא נקראת גהנום. כלומר, האישה הזאת, אם חז ושלום היא חשופה וכולם רואים אותה, וכל החיים שלה זה אינסטגרם ותמונות וזה, וכולם היא חשופה, חז ושלום, זה לא טוב. זה כאילו חז ושלום היא ניתנת, זה פריצות. זה נקרא גיהנום, חז ושלום. מה זה גיהנום? גיהנום, פירושו של דבר, בור עמוק. גי בן הינום. זאת אומרת, איזה מין ודי ענק, כמו שאול. זה נקרא גיהנום. למה? כי יש בעצם חור, יש ריק. אתה הגעת לתחום של העולם, ואתה פשוט נופל לתהום. אז זה נקרא סתם המוות. נוקבה בישה. והיא נקבה רעה של הסמך נן. אז כמובן, אם אין נקבה של הקדושה, אז יש נקבה אחרת שמופיעה במקומה. הרי אין ריק בעולם הזה, אין ריק. אז במקום שאין מדרגה, תבוא מדרגה אחרת, לקפוץ. אז כל שכן, אל אחר, שהוא הסמך נן. עכשיו, היא לא באה לבד האישה הרעה במרכאות. גם הגבר שלה בא יחד איתה, אז הוא נקרא סמך נן. היא נקראת נחש, והוא נקרא סמך מן, והוא רוכב עליה, ושניהם באים יחד. כלומר, זה או עני ורוכב על חמו, משיח, או חז ושלום, כוח אחר, סמך מן, רוכב על נחש. נחש. תמיד זה יבוא ככה. לכן בלעם רצה לרכב גם הוא על אתון. כדי להראות שהוא כאילו האנטיתזה של הקדושה. כלומר, הוא משיח במרכאות חז ושלום. אתם מבינים? אם אין משיח לישראל, יש בחינת משיח לאומות העולם. הם גונבים מאיתנו את המשיח. אז ברגע שהמשיח אמור להגיע, במקומו בא משיח אחר. כמובן משיח שקל, וזיוף אחד גדול. ואנחנו אוכלים אותו עד היום. אז ודאי שאינו יכול להסתכל בה, כי כוחו חלוש ופחות יותר מכוח של בת זוגו. רוצה לומר שכל הקליפות אינן יכולות להסתכל וליהנות מהפנים של המלכות, אלא מאחוריה. אז אמרנו שאין אחיזה במלכות בקדושה, אז מה הם עושים? הם מנסים לאחוז באחוריה של המלכות. מה זה אחורי המלכות? מי יכול להסביר לי מה זה אחוריים של המלכות? מה זה הגב שלה? החלק התחתון שלה נקרא אחוריים. בסדר? מטבור ולמעלה זה נקרא פנים, מטבור ומטה זה נקרא אחור. לא רק פנים ואחור, face and back, אלא למעלה ולמטה. למעלה זה פנים, למטה זה אחור. ולכן, כשהיא בקטנות, היא עומדת אחור באחור, אם זה הרנתי. אז כדי לשמור על המצב הזה, מה קורה? הרי יש מצבים שהמלכות של הקדושה היא עדיין קטנה, נכון? אנחנו בונים אותה כל הזמן. אז כשהיא קטנה, היא לא במצב של זיבוב. אז איך היא צריכה לעמוד עם הגבר במרכאות? אחור באחור, ששני הגבים שלהם, הגבות שלהם, דבוקים. למה? כדי להראות פנים מכל צד. נכון? כמו בתורת לחימה. נכון שיש שניים נגד עשרה. הם צריכים לעמוד גב אל גב. ואז הם מסתובבים. הוא מאחוריי שומר על חמישה, ואני פה שומר על חמישה. אם לא אי אפשר. ואם אנחנו שלושה, עוד פעם, גב, גב, גב. כדי שהפנים שלנו נגד האויב. כי אסור לחשוף את הגב. כי באים ותוקעים לך סכין בגב. אז במצב שאתה קטן, תמיד תראה פנים ולא אחור. תיזהר מאחוריים. זה מה שעושה המלכות. כשהיא בקטנות. מתי היא בקטנות? בגלות. בגלות היא בקטנות המדרגה. מה זה קטנות? אין לה מוכין. כלומר, אין לה מה זה מוכין בספירות. אבא ואמא. יפה, שזה באותיות מה זה? יוד והת. אין לה יוד והת של שם הוויה. אז אם אין לה יוד והת, מה יש לה? רק וו והת. באמת?
למעשה הקו, אני מסתכל מבחינת האותיות, אני אולי קצת מודדים, אז יש לה את היוד וגם את הוו, או שיש שם הרש, אבל לא משנה, היוד היא מהופכת, וגם הקו מהופכת.
כן, יש הרבה, נכון, תלוי איך כותבים את האותיות.
לא, אני מדבר על הקף, על הקף
המהופכת. תלוי איך כותבים אותה גם.
נכון.
איך אתה כותב כך. אז מה שאני רוצה להסביר לכם זה שיש יוד כ, אני כותב את זה ב-H, כן? וו כ. נכון? אתם זוכרים מה כתוב על העמלק? על העמלק. שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. אז למה השם לא שלם? כי אין יוד כ, נכון? כלומר אין מוכין. אז מה יש? ואין יוסקט. והכיסא מה יש? יסקט. ואין א'. לכן מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. זה השם הקדוש הזה, א', ו' וה'. זה נקרא איבה למושב לו. כי איביתיה, כי רציתי אותה. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו רוצים להחזיר את האלף ואת היודקה. לכן אנחנו אומרים במוסף של שבת, איה מקום כבודו לעם. אתם מבינים איפה בא האיה הזה? מה זה איה? אז אתה תגיד לי כן איפה, נכון, אז אתה תגיד איפה, למה אתה אומר איה? אתה יכול לחזור על זה כמו תוקיך 70 שנה, ולא לדעת למה אתה אומר איה. אז מי אומר איה? מי אומר איה? המלאכים, נכון? המלאכים, אבל זה יחד עם עם ישראל למטה. ומה הם אומרים? איה. המקום שאנחנו נגלה את הכבוד להעריצו, כי אני לא יכול להעריץ אם אין כבוד, אם אין גילוי. אז אתם מבינים את הבניין? בשביל המלאק, צריך להבין מה אנחנו צריכים להשלים בעולם הזה. כן, א', כלומר אחדות, ויוטקה, מוכין. היום צריכים לקבל מוכין בגדלות. במכון מאיר, אני התחלתי השנה בציאת הדשמיה עם התלמידים, כבר לעלות קומה בלימוד, פעם ראשונה, שנה ראשונה, אני כבר 19 שנה מלמד במכון, ועכשיו אנחנו קצת נכנסים יותר ויותר לתורת הסוד שם. בכלל, כל השיעורים של כל המלמדים שם, של כל הרמים, של כל הרבנים, הכל עלה. זה לא שישבנו ועשינו איזה פורום. באופן טבעי, זה הפלא, אני מתפלא מהדבר הזה. כולם שינו את התפיסה, את הגישה. אתה רואה איך הדברים, כן, צריך קצת לזהות, צריך להסתכל קצת בפרופורציות של הדברים, אתה רואה שכל הצורה הופכת להיות יותר ויותר עמוקה, בכל הלימודים, בכל השיעורים. אז ברוך השם, זה הבניין. אז לכן, כשהמצב הוא בקטנות, אז אין את זה. עכשיו, אנחנו לא בקטנות, רבותיי. אנחנו כבר ביניקה. יניקה זאת אומרת שאנחנו בתהליך גדילה מאוד מאוד מועט, כן? ובעזרת השם, בקרוב אנחנו כבר נגלה כבר את המוחים בגדלות. ואנחנו יכולים להשתתף בדבר הזה על ידי זה שאתם באים לשיעורים. לבוא לשיעור זה לא לעשות טובה לי או לכם. זה לעשות טובה למי? לקדוש ברוך הוא. לשכינה, שהיא תתגלה. כי זה מוסיף אור בעולם שאין אותו. זה לא שזה עוד שיעור. יש הדף היומי מיליונים. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על תורה שהיא תורתה של ארץ ישראל. את זה אין הרבה. וצריך להוסיף ולהוסיף את התורה הזאת יותר ויותר. ואז אחורי המחוסים, דאחי הוקמו קדמאים, כי כך פירשו הראשונים. נמשיך. כן. לא, לא. זה שני לחמים שלכן צריך לתפוס את הלחם בשבת, כשאתם מרימים את החלות, אתם בעצם, איך אתם מניחים את החלות? גב אל גב. בסדר? כדי שהכל יהיה פנים. זה בדיוק העניין הזה. בסדר? עכשיו, צריכים לאכול את הלחם בעשר אצבעות, ולתפוס את הלחמים לא עם מפיס, עם האצבעות, לגעת בלחם, כמובן הידיים נקיות כבר, ולתפוס, לאחוז את הלחם, כי יש עשר פעולות עד שמגיעים ללחם, והלחם צריך להיות כל כולו פנים, לומר שאנחנו בעצם יש הגנה מכל מקום. ואז בוצעים מהחלה הימנית בערב שבת, במקום הכי שרוף. צריך להכין את זה. כי המקום הכי שרוף הוא בעצם מראה שהוא נשרף ראשון בתנור. נכון? התחיל ראשון. כלומר, הקליפה יצאה ממנו. אז הוא המקום המועדף. אז ממנו נותנים לו כבוד כביכול. פשוט מאוד, השריפה זה כאילו חז ושלום יש, ראיתם בדמיונות שלכם או בכל מיני מקומות, שרוצים להוציא איזה דיבוק ממישהו, אז מוציאים לו את זה מהרגל הקטנה, כן, בגוף. אז זה מאצבע. אז במקום שזה יצא שם, שם בעצם נאחזה, שם הוא עשה את הפעולה הראשונה. זה כאילו למי אתה נותן כבוד במשפחה? לבן הבכור, נכון? למה? כי הוא התחיל את התיקון הראשון בכל המשפחה. אז זה לא הכי יפה, זה הכי קשה. זה נקרא יפה, זה נקרא קשה. זה הקושי. כלומר, הוא עשה את העבודה הראשונה. בדיוק. מה זה בדין יפה? זה לא שעשו את העמודים, צבעו אותם מחדש. מה זה בדין יפה?
הוא מורכב.
לא רגעת.
דיברנו על זה.
מה נקרא בהלכה בית דין יפה? בתורה. זה נקרא בית דין שהוא לא קטלני, זה משהו אחר. ששופט את ישראל ומושיבם על אדמתם. איזה יופי. פשוט מחזיר את האנשים למקום שלהם. מה אתה שופט אותו שם ואתה משאיר אותו שם אחרי הדין? תגיד לו, זה לא המקום שלך, תעוף מפה כבר. זה נקרא יפה. כלומר, מתי אתה הופך להיות אדם יפה? התורה שלך יפה? כשאתה מחזיר את עם ישראל לארצו. זה נקרא תורה יפה. לעולם לא חזה חמה פגימותה, זה סיהרה. לעולם לא ראתה חמה את פגימתה של הלבנה. כן, כך אומרת הגמרא בראש השנה. מה זאת אומרת? מה? פגימה. פגימה, זאת אומרת שהלבנה לא שלמה. הוא מפרש הטעם, ובזימנה דחמה נפקה ממזרח, כי בזמן שהחמה, השמש יוצאת מהצד של המזרח, הנקרא פנים. זאת אומרת, איך נקרא בעצם המזרח? פנים, הוא נקרא גם קדים, נכון? עם קוף. הפונה קדים, קדימה. כשאני אומר קדימה, קדמה, איפה זה? זה מזרח, תמיד. זאת אומרת, איך אני מסתכל על ארץ ישראל? תמיד עם הפנים כלפי ירושלים. והגב לים. בסדר, עם הגב לים, יש כזה? בסדר, עם הראש לשם.
תלוי מאיפה אתה בא.
לא, ככה מסתכלים על ארץ ישראל, אבל עם הגב לים והפנים לירושלים.
תלוי איפה אתה נמצא בגלובוס.
לא, בסדר, אני מדבר על ארץ ישראל, כשאתה בארץ ישראל. בסדר, רק בארץ ישראל.
כשאתה בארץ ישראל.
כן, זה מה שאני אומר, בארץ ישראל.
פה גם כשאנחנו הפוך.
נכון, פה זה מדרגה הפוכה, אבל אני מדבר מבחינה עקרונית. כן, זה ים אחר. אבל מבחינה עקרונית, ככה צריך להסתכל על ארץ ישראל. כלומר, אם אני אומר לך, למשל, דרום, זה דרום ביחס ליד הימנית שלך. כלומר, הדרום הוא בבאר שבע, אם אני מסתכל כלפי ירושלים והגב שלי בים. אז הדרום בבאר שבע, הצפון, כן, למעלה, בנהריה. ככה מסתכלים על ארץ ישראל. אז בזמן שהחמה יוצאת, לכן אנחנו לא הולכים לכיוון הצפון. כלומר, המושג מצפן הוא לא נכון. בסדר? כי מה זה מצפן? מאיפה זה בא? מהגויים. הגויים, הם כל הזמן אומרים שהוא איבד את הצפון. אנחנו, אסור לנו לאבד את המזרח. בסדר? נכון. נכון, לכן אני אומר, צריך להיזהר. דרך אגב, אנחנו אומרים את זה, אבל בלי לדעת, גם הם אומרים את זה, וזה נשאר להם. זה הפוך על הפוך. אם אתה רוצה לכוון, אתה אומר אוריינטציה, נכון? וזה נקרא אוריין. אוריין. זה מזרח. אז הם שמרו משהו שהם לא יודעים אפילו מה הם אומרים. אבל מצד שני הם אומרים, איבדת את הצפון, שפרדו לנוער.
זה הצפון מורגן בשמיים, וכל השם מורגן בארץ.
כן, נכון. אז צריך להבין איך...
הצפון לא משתנה, כי הוא מורגן בשמיים, לא משנה איפה אתה נמצא, אבל ב... מבחינת הארץ זה תלוי איפה אתה נמצא.
נכון, נכון, תמיד זה איפה אנחנו נמצאים. אז אם אתם עושים, תורידו אפליקציה שנקראת ג'חנון, כן, ואז יש לכם תמיד ירושלים, בכל מקום. ואני לא צוחק. יש לי אפליקציה כזאת בטלפון, קוראים לזה ג'חנון. ואיפה אתה נמצא בעולם, תמיד אתה רואה רק את ירושלים, ואיך אני עושה עמידה, אני נמצא בחורים שם, כל הזמן חושך, אין לך אפילו שמש, אתה לא יודע איפה היא זורחת, איפה היא שוקעת. כל הזמן צבע כזה. גם בשחרית, אני מתפלל בצבע כזה, בחוץ. ואומרים לך, זה בסדר, כל הבית כנסת, אתם מניחים תפילין והכל חושך. שם ירחם.
אפשר לראות את הכיוונים גם באיך זה מתבטא בספירות.
מה זה?
צפון, דרום...
בוודאי. צפון זה הגבורה. חסד זה דרום. מזרח זה תפארת, ומלכות זה מערב. אוקיי? ורוצה להסתכל פנים של המלכות. כן, בפנים של המלכות. ציירה חזרת, אנפה, מיני, כגב נעדה. אז לכן, הירח הלבנה הופכת את הפנים שלה כמו הקף ההפוכה הזאת. מיד הלבנה חוזרת פנים ממנה באופן הנזכר, כי אין זון בקליפה יכולים להסתכל בפנים אלא באחוריים. אין להם אחיזה בפנים, אלא באחור. אז אנחנו צריכים להפוך את הכל לפנים, למצב של פנים, כדי שיהיה שמירה. דווקא בגלל שאתה קטן, דווקא בגלל שאתה חלש, אל תסובב את הגב לאויב, אף פעם. תסתכל עליו, כי אתה יכול לזהות כל תנועה. ואיפה אתה צריך להסתכל באויב? בעיניים. אף פעם לא בגוף שלו. עוד פעם אני חוזר לתורת לחימה. בתורת לחימה לא מסתכלים על הרגליים או מה הוא יזיז הגוף. כלום, בעיניים. אם אני מסתכל בעיניים שלך אני רואה הכל. כל תנועה שאתה הולך לעשות אני רואה אותה. כי העין לפני התנועה יש איזה ויברציה קטנה שאתה צריך ללמוד לזהות. ואז לפני שהוא מתחיל לעשות משהו, לפני שהוא מרים את הרגל, בום! בסדר? רק שלא יהיה לנו כסף אז וזה, טוב. ובגינגה, ובשביל שאין זון בקליפה יכולים להסתכל בפנים של המלכות, לכן אמר בלעם הרשע, לא היביט אבן ביעקב. בלעם זיהה את הדבר הזה. הוא אומר, אי אפשר להסתכל. לא היביט אבן ביעקב, קליפת אבן, אינה יכולה להביט במלכות הנקראת לפעמים יעקב. השם הזה זה גם כוח, כן, און, ובשליליות זה אבן. אז חז ושלום, כאן זה קליפת אבן. היא נקראת קליפה. ולכן היא לא יכולה לשלוט ביעקב, במדרגה שנקראת יעקב, לא היביט. ולא ראה עמל בישראל. כן? וכן קליפת עמל, זה עוד מדרגה אחר. יש איזו תנועה איסלאמית, לא? שנקראת עמל. כן, עמל, אותו דבר. גפח שלהם, חמה, רק שמות של קליפות. ממש, מעניין. כאילו הם עשו, מה, הם עשו פגישה כדי להחליט שהכל זה... זה פשוט פלא.
דווקא זה תקווה.
בוודאי, זה תקווה. אבל תראו איך הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים. מה, הם למזוהר? הכל, ממש אספה של קליפות. אמריקה, אנקל סם, סמך מן, הם שם עמל וחמאס, הכל פה. אז לכן, וכן קליפת עמל, אינה יכולה לראות ולהנות מזהירן פינה נקרא ישראל. אין להם הנאה מזה, הם לא יכולים. הם לא יכולים להסתכל לנו בעיניים. דרך אגב, הם סתמו לנו את העיניים. לכן בכנסייה הקתולית, שמו לנו צעיף על הפנים. אתם מבינים את זה? בכל כניסה לכנסייה, יש בהבלטה ככה בקיר, אתם יודעים לעשות כל מיני פסלים וזה. אז הם שמו אישה בצד ימין של הכניסה, ואישה בצד שמאל של הכניסה. בצד ימין יש לך אישה עם ראש מורכן וצעיף על העיניים, ובצד שמאל אישה ככה מאוד גאה שמסתכלת כלפי מעלה. עליה כתוב נוצריה ועליה כתוב סינגוגה. יהודיה. כלומר, היהדות איבדה את כוח הראייה שלה. אז שתרכין את ראשה והיא לא רואה את האמת מול העיניים. חז ושלום.
איך הם
משתמשים באילוזיה כזאת? כן, כן, הם משתמשים בכל מיני דימויים כאלה כדי להכפיש את עם ישראל. למה? כי הם לא מסוגלים להסתכל עלינו בעיניים, בעצם. מה זה אומר לא להסתכל עלינו בעיניים? לא לראות את האמת נכוחה. הם לא מסוגלים לראות את האמת כשהיא תופיע. הם מסרבים לקבל את העובדה שעם ישראל הוא העם שמקבל העיניים זה חוכמה, את החוכמה האלוהית. הוא מפרש עמל ואבן הם זון בקליפה. אז הנה, עמל, אבן, כל זה זה זון בקליפה. נקראים סמכמם ונחש. אז הזכר נקרא אבן והנוקבה נקראת עמל. כולם וחד גנדד של, של הקליפות, כן. דרך אגב, גם ב... אפילו בקולנוע היום, אתם מבינים שיש סרטים יותר ויותר שהם קשורים לעניינים האלה. ומי שראה את הסרט מטריקס, זה בדיוק העניין הזה. לקליפה שם, על האיש שכל הזמן מופיע בריבוי, קוראים סמך מן. תמי. מול האחד שנקרא וואן. קוראים לו בהיפוך נאו. נאו זה וואן, זה אחד. זאת אומרת, זה פשוט אותו דבר. ומה יש לו, מה הכוח שלו? להתחבר לעולמות העליונים דרך הקשר של התפילים. זה יהודים שעשו את זה, לומדי קבלה, שרצו להמחיש. עכשיו יוצא עוד מהסרט בעזרת השם על ארץ ישראל. סרט חדש שיהודים עשו.
גם סרט קבלי.
כן, סרט קבלי, אבל בצור סגנון אחר. אמנם הוא בינתיים בצרפתית, אבל הוא הולך להיות מתורגם בעברית. ועבדכם גם כן מככב בסרט. מה לעשות? גם זה צריך לעשות.
ופה אתה רק אלומי.
היה כבר, הכל הסרט כבר גמור. עכשיו הוא עוד מעט פצה בעזרת השם, זה נקרא ארץ ישראל. אז עשו איזה מין, ממש, סרט אמיתי, שיהיה בקולנוע. כן, כל מיני דברים, ובעצם יש סיטואציות שבעצם מדברים על ארץ ישראל בצורה של כל. עכשיו, מי בעצם השחקנים? רק רבנים. כל הרבנים, הרבה רבנים, אני לא יודע אם זה 20 או משהו, ו-5, 26 רבנים, 26 רבנים, שכולם, בעצם כל אחד, מביא את העניין שלו של ארץ ישראל בתוך הסרט עצמו. אז הוא כאילו נותן שיעור, אבל יש לו איזה דמות מולו. למה זה עובד? כי אנשים לא מגיעים לשיעורים. אז לך לתפוס אותם למקום שהם כן מגיעים, לקולנוע. הם אוהבים אדרנלין. אז תן להם, שם. הוא ממשיך ואומר, ובזימנה דדחקין, זה מה שכתוב במדרש, שעתידים תיאטראות, כן? ולהיות כאילו בתי מדרש. זה בדיוק זה, אתה הופך את הקולנוע לבית מדרש, האנשים לא יבואו לקולנוע, אז תשים להם שם. הוא ממשיך ואומר, ובזימנה דדחקין להסתכלה בה, ובזמן שהאבונות גורמים שהחיצונים יכולים לדחוק במלכות וליהנות ממנה, למה חז ושלום? כי ישנם מצבים שעם ישראל, בגלל הפשעים, בגלל הפגמים, בגלל האבונות, אז חז ושלום זה כאילו מכריחים את, את מה? את המלכות ללכת חז ושלום כאילו עם גבר זר. אתם מבינים? וזה נהנים ממנה חז ושלום. אנשים מבינים... עוד פעם, אני חוזר על משהו, עקרוני. כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. אז רוב האנשים מבינים את זה כדבר טוב. איפה שהם הולכים זה טוב. אתה לא מבין שהזוהר אומר לך פה סבל? בגלל שאתה הולך, השכינה חייבת ללכת איתך? אתה מוציא את השכינה לגלות, אתה מצלק אותה ממקומה.
אתה מצייר.
עכשיו, אנשים, תראו איך השכל של האדם מעובד. אומר לו, זה יפה, אז אם השכינה איתי, אז אני אמשיך. אז לא, גם לא. כי אם היית מבין את זה לפני, היית מתקן את זה מיד. נכון, נכון, אבל זה לא נכון. אסור למצוא נחמה בגלות. כי אם אתה מוצא נחמה בגלות, אתה מתיישב שם. אתה נאחז שם, יותר גרוע. ויאחזו בה, כמו במצרים. לכן אינו מועיל שתעמוד אחור באחור, או שתהיה בבחינת כף כפופה וכו'. אז התקסיה מכל וכל. הנה, הנה מה שאמרתי לכם מקודם. כלומר, אם יש אבונות ויש חז ושלום חשש לאחיזה, לא יעזור שתאפי את הגב או תתהי גב או תתהי פנים. מה צריך לעשות עכשיו? להוציא אותך מהסיפור בכלל. וזה נקרא איתקציה מכל וכל. כלומר, מכסים אותה. היא מתכסת מכל וכל. מה זה מכל וכל? מאלה ומאלה. אין שפע, גם לישראל. כי חוזרת להיות בסוד נקודה קטנה. זה המנגנון שמירה שלה. כל פעם שהיא חוזרת להיות נקודה, זה מנגנון שמירה. זאת אומרת, היא כאילו מתקפלת מנה ובא, והופכת להיות נקודה קטנה שאי אפשר לשלוט בה, כי נקודה זה אין טוב.
אבל בבריאה,
כבר
לא
יודעת
זה.
מה?
הנקודה הזאת
זה כבר... בכל שלב, לא חשוב איפה היא נמצאת. יכולה להיות אפילו בתחתית, בקליפות שם בכלל.
אבל
היא נמצאת
נקודה,
מרומדת שהיא נמצאת נקודה וחוזרת... לא, היא נמצאת נקודה, היא צריכה להיבנות, היא לא יכולה לעלות נקודה. היא חייבת להיבנות כדי לעלות מעולם לעולם. לא עולים נקודות. עולים על ידי התפתחות באותו עולם, מאחור לפנים, וגם כשאתה בפנים חוזרת לנקודה, וחוזרת עוד פעם להיבנות בפנים, עד שהיא מזדבקת ועד עולה בקומה. ולמעלה שהיא עולה בקומה היא עוד פעם נקודה. וכו' וכו'.
אני כאן אומרת
שאם בשורש היא לא יכולה להיפגע. בסדר, אבל פה היא יורדת לעולם הבריאה, ומספטרת עצמה שם בהיכל קודש הקודשים. עכשיו, איפה זה היכל קודש הקודשים? אתם יודעים שיש היכלות. בתוך הבריאה יש שבעה היכלות. דרך אגב, באותו סרט שהזכרתי, יש שבעה חדרים. וזו אישה שמסמלת את הבינה, שהיא עולם הבא, שנותנת בעצם לשבעה חדרים, כל אחד יש לו מספר, מאחד עד שבע, ושם היא מספרת מה הולך לקרות. זה נבואה. אותו דבר. אז יש פה בהיכל הראשון, זה נקרא היכל קודש הקודשים. אז מה היא עושה? היא יוצאת מהפילות ונכנסת כנקודה בתוך ההיכל הזה. ומתי ומתי יש עוד עניין כזה שהמלכות מתכסת, ואומר ביחש שביעה בחודש השביעי. לא, תשרק. בהיינו בראש השנה, חודש השביעי. לכן, מה אנחנו עושים בראש השנה? כתוב, תיקחו בחודש שופם, בכסף. למה אנחנו אומרים בכסף? כי שם זה מחוסה, בכסף ליום חגנו. זאת אומרת שבראש השנה, מה קורה? המלכות נכנסת, מתכסה, בצורה כזאת שהיא נכנסת למדרגה של היכל קודש הקודשים של בריאה. שאז כל עולם האצילות חוזר להיות כמו שהיה בעת בריאת העולם. כי הכל חוזר לבריאת העולם. כלומר, לאיזה יום זה מקביל? לאיזה זמן זה מקביל? מי?
שבת?
ליום רביעי שבבריאה. בסדר? כי שמה זה המאורות. לכן המלכות היא חוזרת בסוף נקודה כמו שהייתה בעת הבריאה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, תגעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. הוא מפרש מהי בכסה, מה פירוש בכסה, אומר ביחד, התקסיה בסיירה. בחודש שהלבנה מתכסה בו. אבל בכל חודש היא מתכסת בו. אומר, לא, יש חודש, הכיסוי הוא כיסוי, זה כיסוי. זה התכונה של החודש. כן, החודש זה הירח. הירח נקרא חודש בעברית, לא זמן. היום חודש בשבילך זה זמן. התורה שהיא אומרת חודש, האם ראית את החודש, היא אומרת האם ראית את הירח.
מה ההתכסות המיוחדת בחודש הזה?
אז יפה, מה ההתכסות המיוחדת? למה אבל? איך זה עובד? הרי זה כל חודש קורה. יפה. בגלל שזה ראש, זה שולט על כל השנה. זאת אומרת, כל מה שהיא תתקצה כל חודש וחודש אחר כך, זה בגלל שבראש של השנה היא התקצה בצורה כזאת.
זה בגלל שנקבע החג, להיות בראשון לחודש ולא להיות ב-15 לחודש כמו בשאר החגים שהירח נכון, מלא.
נכון, אבל זה לא בגלל שנקרא
מה היוחד שבחודש השביעי דווקא נקרא כיסוי שאנחנו לא רואים אותו גם בחודש
השביעי. ברוך הוא ברא את העולם באותו יום. כלומר, החודש השביעי הוא בעצם החודש הראשון לבריאה. ולכן זה בריאת העולם, זה השורש של כל הבריאה. אז אם התחלת משהו בבריאה, זה לא שהחלטנו שיהיה חג בזמן כזה או אחר. אנחנו לא החלטנו שום דבר, החג כבר קיים בבריאת העולם. מעצם בריאת העולם זה החג. כי הרי הוא נברא באותו יום, כביכול. כן, הופעתו של אדם הראשון, ביתר דיוק. כי בראש השנה אנחנו מציינים את הופעתו של האדם, לא את הבריאה. הרי אם היינו רוצים לציין את הבריאה, היינו עושים את זה שישה ימים לפני.
היום מרת עולם.
נכון? אנחנו אומרים דברים שצריך להבין אותם, צריך לימוד עמוק בדבר הזה. כלומר, בראש השנה אנחנו אומרים היום הרת עולם. אז צריך להבין מה זה הרת עולם. הרה קודם כל זה הריון. היית צריך להגיד לי היום לידת עולם. וגם אם אתה אומר לי לידת עולם, זה לא נכון, כי זה הופעתו של אדם הראשון. אז מה אנחנו מחרטטים? אז מי שלא מבין את מה שהוא קורא, תשאלו את השאלות האלה בבית כנסת, אנשים לא ידעו לענות בכלל. הכל הפוך. תגיד לי, היום זה הרת עולם? רופיון כתוב. מה
כתוב?
מה זה ההיריון הזה? כלומר, מה התחיל אז? מה התחיל אז?
אדם.
מי זה אדם?
ישראל,
אתם קרואים אדם. זאת אומרת, מה התחיל באותו יום? עולם התיקון. את זה אנחנו מציינים. זה היה המסך. לא, אבל אנחנו כבר, אנחנו מציינים גם את יום הקלקול וגם את יום התיקון, זה היה באותו יום זה התחיל.
זה קלקול עצמו ואת ההיריון.
נכון, נכון. שההופעה שלו תהיה מתי? בניסן. כלומר, זה הריון של 6 חודשים. עכשיו, אתם מבינים למה משה רבנו נולד לשישה חודשים? כי הגואל חייב להיוולד בשישה חודשים, ולא הריון של 9. אתם נולדתם לתשעה חודשים, כולכם? אז אין משיח פה בחדר. בסדר?
הרב, אם אנחנו אדם, אז מי זה, מי אלה בני אדם?
האדם. זה כבר אומות העולם. האדם, עם ה.
אנחנו האדם?
לא, אנחנו אדם. אתם קוראים אדם, לא האדם. כל פעם שכתוב האדם עם ה, זה אומות העולם. ולכן זה תמיד מזכיר חטאים. אשר עשה האדם, אשר פגם האדם, אשר עשה האדם. אבל אדם זה משהו. אמרתי, אלוהים אתם. כי אדם אתם. ובני עליון כולכם. אבל אחר כך, אכן כאדם תמותון. ומה ההמשך? וכאחד הצרים תיפולו. חבל. לכן, והיא המלכות שמתכסת מפחד התעוררות הדין הקשה, על ידי זה ניתנה רשות לחיצונים לקטרג על ישראל. והאוזימנה דאית כציאת מיניה, באותו הזמן שהשכינה מתכסת מזה אירנפין. אז מה אין? אין זיווג, נכון? היא בורחת ממנו. היא מתכסה, היא מסתתרת. היא לא נוסנת לא להתקרב אליה. אז השכינה מתכסת מזה אירנפין, והיינו בראש השנה, היא אמרת לישראל, היא אומרת לבני ישראל, האמא, כן? דהיתקנו 30 במאכלים טובים. מה היא אומרת לנו? תכינו אוכל טוב. למה צריך לאכול בראש השנה? הרי אם זה מצב כל כך מעפן, ואין חיבור, אין זיווג, והכל חשוך, אז השכינה אומרת לנו, אתם רוצים שיהיה מנגנון, שתהיה ברכה, כלומר קשר, לכו תכינו מטעמים. כמו שיעקב הלך, רבקה אמרה, ליעקב, לך תכין מטעמים, אני אכין. כדי שתהיה לך בעצם ברכה מיצחק. לפי זה, מי זה יצחק? הקדוש ברוך הוא פה. מי זה יעקב? עם ישראל. ומי זאת רבקה? השכינה. נכון, נכון. ומי זה עשיו? אומות העולם. עכשיו, מה הוא הולך? עשיו כתוב, ויצא באותו יום, וילך עשיו לצוד, לצייד, נכון? הוא יצא לצוד. את מי הוא צד? מי זה בעצם? לענייננו, בסיפור שלנו? השטן! השטן, מה הוא עושה בראש השנה? הוא מחפש את האבונות של עם ישראל, אז הוא כמו צייד. ובאותו זמן, השכינה אומרת לנו מה לעשות? להכין מטעמים כאשר הקדוש ברוך הוא אוהב. מה זה המטעמים שאנחנו עושים? תורה ומצוות, תפילות.
תפילות,
שופר. בסדר? כל הזה. אז אתם מבינים שזה בעצם איזה מין פרבולה? כן? של כל הסיפור התורני בסיפור של מה שקורה בזמן שרצים אחרינו. עכשיו, מה קורה? מתי אנחנו חוזרים מהצייד הזה? מתי אנחנו מכינים את כל המטעמים האלה? במשך כל עשרת ימי תשובה. זה המטעמים, זה סליחות וזה תפילות וזה הכל. ואז חוזר בעצם השטן בערב יום הכיפורים עם מלא אבונות שהוא מסע או שהוא לא מסע, כן? ועם ישראל, מה הוא עושה? עושה תשובה, נכון? יום הכיפורים. אז סתיו אין לו מה לעשות כבר. אין לו מה לקטרג, הוא לא יודע מה הוא הביא משהו, כבר אומר לו, זהו, אני כבר ברחתי אותו, אין לך מה לעשות פה. כן, אז הוא, אבל הוא לא מצליח, כי הרי השטן לא שולט ביום הכיפורים. ואז לאן הוא הולך? ויעקב, לאן הוא הולך?
סוכות.
כל הסיפור, זה זה.
זה האור המציא.
בסדר? אוקיי, אז בוא נחזור. עכשיו שאמרתי לכם את זה באלפי, בוא נראה את זה בטקסט. אני מתאר לעצמי שהוא ידבר על זה, אבל אני לא בטוח. אני קורא יחד איתכם, אנחנו לומדים יחד. לא קראתי את הזוהר הזה עדיין. ויתקנו צלוטים במאכלים צווים, שיתקנו ויכינו תפילות במאכלים טובים, שיהיו, כן? מה זה? לנחת רוח לקודשא בריך הוא. מפיקודים בעשה, וכן יעשו נחת רוח על ידי קיום מצוות עשה. אבל העיקר הוא תפילה בכוונה, לצלות השקילה ככל פיקודים. כי התפילה השקולה ככל המצוות. לפי שעיקר קיום המצוות הוא כדי לברר את הניצוצות של הקודש שבתוך הקליפות ולעלותם בסוד מן. מה עושים בזמן תפילה? בירורים. לכן התפילה נמצאת בעולם האצילות, כלומר אנחנו לוקחים את כל מה שביררנו, כל מה שהוצאנו מהקליפה ומחזירים את זה לאצילות בזמן התפילה. וביותר נעשה זה הבירור על ידי התפילות, ולכן היא שקולה ככל המצוות. אז מה זה אומר שכל המצוות מה זה בשביל מה זה? רק בירורים, אותו דבר. כל המצוות זה רק לעשות בירורים. עכשיו אתם מבינים למה המצוות עתידות? להתבטל. כי אין כבר בירורים. כשנגמור את הבירורים, אז אנחנו נגיע ליום שכולו שבת, בשבת אין בירורים, אז לא תהיה יום מצוות כבר. כן, כלומר, עוד מעט יבוא יום שאנחנו נוכל לאכול בשר וחלב ביחד. כן, אחרי זה, זה לא בשלב הראשוני. בשלב הראשוני כן, אבל אחרי זה כבר לא נוכל בשר. נכון. דרך אגב, אנשים חושבים שלאכול בשר זה קשה בגלל שהחיה סובלת. ואתה יודע איזה סבל יש למלפפון כשאתה חותך אותו? לא, אני לא זוכר. אנחנו פשוט לא יודעים את זה. אנחנו לא מרגישים, אנחנו חושבים, הוא לא צורח. הוא כן צורח. ראית פעם מלפפון צורח? אתה פשוט לא שומע אותו, אבל הוא צורח. כן, כן. שפנים חמוצות. אז אתם חושבים שכואב לחיה בגלל שאתם שומעים אותה, כן, נכון? אבל תדע לך שהצומח צועד באותה מנגן, באותה מנגינה. ואם היה עוד מעט יבנו איזה מכשיר של הזה, אלה שהיום צמחונים, זהו, כבר זה עולם הבא. לא אוכלים יותר.
לא, אבל יש עניינים של שחיצה והכל בבשר.
אה? נו, ומה זה כשאתה חותך?
אבל לא.
זה שחיתות כל הזמן, מסכנה.
לא, לא, אבל...
אבל זה הבהמה סובלת, זה הגוף סובל, זה לא הבהמה.
יפה, אז לכן...
הבהמה זה הגוף.
לכן אני אומר...
יש בהמה דחפה.
למה?
שלום, השחיתה היא לא כשרה, אז הבהמה שחיתה.
יש מלאכות לכל.
זה הבעיה של הבשר. יש...
לא, אבל זה לא הבעיה של הצמחונים.
לא רק הציבל של הבן.
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הצמחונים, על האנשים הצמחונים. הם לא נכנסים לקטגוריה הזאת, לרזולוציה הזאת. לא אכפת להם. הם פשוט אומרים, סובל, סובל. יאללה, בריזית ברה, בראשית ברה, זה אותם אותיות.
אז למה אנחנו מיועים לאוכל? למה אתם בנו על
סדר? כי עכשיו אנחנו אחרי. אני מדבר על מצב אידיאלי שהיה לפני. עכשיו אנחנו כבר אחרי החטא. אז אנחנו כבר, כל המדדים שלנו לא נכונים כבר. כבר נפלנו.
גם לידה זה סבל.
נכון. כן, היום צריך לאכול הכל.
למה?
בגלל שכל מה שיש בעולם שלנו זה בירורים. לכן אם אתה לא אוכל ממשהו, אתה מונע מעצמך בעצם בירור באותו המדרגה.
אבל
כבר ביררתי
אותו.
אין דבר כזה, אין. אם היינו, אם זה היה גמר הבירורים, היינו יודעים את זה כבר.
כל אדם
יש למערכה שמדהים לו. בסדר, אבל הבירורים הם בירורים כלליים. אני מדבר עכשיו על האדם כללי, על האדם הכללי. האדם הכללי צריך לברר הכל, בכל.
אז מה קורה
זה שיבוניים למשל כל... זה מה שעכשיו
אמרתי. הם לא הכלל, הפיבוניים.
נכון, זה שיר מדרגות.
הכלל
מברר, אתה כאדם פרטי, אתה יכול להשתוות למדרגה הכללית, אבל במדרגה הכללית אוכלים עדיין בשר בעולם, זה מה שאני רוצה לומר. אוקיי, והוא זימנה, יימה חודשה בריחו לישראל, באותו הזמן שהשכינה אומרת לישראל, גם הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כלומר השכינה והקדוש ברוך הוא מדברים. מה זה אומר? מה אתם חושבים שזה פעם היא דיברה והוא לא דיבר? תמיד זה היה הוא שמדבר דרכה, שהרי היא הקול שלו. היא הדיבור שלו, היא הגילוי שלו, היא הפה שלו, נכון? מלכות פה, תורה שבעל פה. אבל עכשיו זה מה זוהר אומר לי, והוא זימנה, קודשה בריחו לישראל. באותו הזמן אומרת השכינה וגם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שניהם, זה אחד. זה אותו אחד. עכשיו, מי הם בעניין שלנו? רבקה, נכון? בסיפור. אומרת לישראל, ועשה לי מטעמים, כלומר, זה מה שאחר כך היא הולכת להגיד לבן, אבל מי אומר את זה? יצחק באותו רגע, נכון? הנה.
היא לא אומרת ועשה לי מטעמים.
לא, הוא...
היא עצמה לא אומרת ועשה לי מטעמים.
לא, היא לא אומרת את המשפט הזה. יצחק אומר עכשיו, ועשה לי מטעמים. מי זה היצחק הזה? קודשה בריחו, אוקיי? ועשה לי מטעמים, בראותה דשכינתה, תעשה לפניי נחת רוח ברצון השכינה. כלומר, הזוהר אומר, נכון. נכון, נכון. אז למה עשיו לא מצליח? יפה, פשוט מאוד. זאת התשובה, פשוט מאוד, כי הוא לא שייך לזה. זאת אומרת, הוא אמר לו, הוא רמז לו לפי הזוהר, לך תעשה לי מטעמים לפי הרצון של השכינה. אבל עשיו, הוא לא קשור לשכינה. אז הוא לא מבין בכלל מה הוא רוצה ממנו. כן, אז מה הוא הלך להביא? לא רק גזל, הוא הביא כלב. אף על פי שבכתוב משמע שרבקה, הנה ברוך השם דרום, הזוהר הכניס את כל מה שאמרתי לכם עכשיו בזוהר. שרבקה, שהיא דוגמת השכינה, אמרה ליעקב לעשות מטעמים. כן? בלי ידיעת יצחק. אתם מבינים? שהוא דוגמת הקדוש ברוך הוא. הנה, ברוך השם בסוגריים, כל מה שאמרנו. אבל לא כן הוא, כי התורה מזהירה ונותנת עצה לישראל שהתפייסו עם הקדוש ברוך הוא, והכל הוא בידיעתו ברצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, של יצחק. כלומר, יצחק יודע בדיוק מה קורה.
למעשה בטקסט שמסתכלים על זה, אז באמת יש פה איזה נרמה, אבל זה לא נכון.
נכון, זה מה שהזוהר אומר.
פה הוא מיישר לך את כל ה...
נכון. הזוהר מגלה לנו שיעקב, שיצחק שותף לדבר הזה. כאשר אהבתי מפיקודים דעשה, מקיום מצוות עשה, כי על ידי קיום המצוות הוא עיקר עליית הבירורים. כלומר, הבירורים זה דווקא על ידי מצוות. איזה מצוות? עשה. אבל שמירת הלא תעשה הם רק שמירה שלא ישלטו החיצונים בקדושה, מה שאמרנו קודם. בשביל מה יש לי מצוות לא תעשה? שלא תפריע, שלא תכניס דברים זרים. אבל העיקר זה מצוות עשה. וכן עשו ישראל והשכינה. כי ותקנה שכינתה עם ישראל מאכלים לצוותים. תקנה השכינה עם ישראל, גם השכינה וגם ישראל. כלומר, ישראל והשכינה הם אחד. מאכלים, דהיינו ברור הניצוצים על ידי התפילות. זה מה שאנחנו עושים היום. זה לא סיפור שהיה בתנך. דהיינו קרבין שהם נחשבים לקורבנות. רוצה לומר שהניצוצים עולים ונקרבים לאין סוף ברוך הוא. שזה סול הכתוב קורבן לשם. כשאנחנו אומרים לשם, אנחנו מכוונים לאין סוף ברוך הוא. תמיד, רק לאין סוף ברוך הוא מכוונים. דרך השמות, אבל לאין סוף. וכל הבירור נעשה באמצעות השכינה. כי השכינה היא יודעת לעשות בירורים. כמו שנאמר, ותקום בעוד לילה, ותיתן צרף לביתה וחוק. כלומר, היא נותנת את החוקים. לחם חוקו זה נקרא. גבולות. ובזימנה דהי תקינת מזונה למלכה, ובזמן שהשכינה תקנה מזון למלך. השכינה זה רבקה פה, נכון? ורבקה זה ישראל. רוצה לומר, כשהיא מעלה מן לזעיר אנפין, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא, כלומר, בסיפור זה יצחק, הוא בא ומקבל מטעמים. מהבירורים, מתי זה? בראש השנה. בסדר? אז מה הוא אכל? מה הוא הכין לו? כבש. לכן אנחנו אוכלים ראש של כבש לפי הקבלה.
בסדר?
לכן, לא, יסב לא מכין.
לא.
בסדר. אז לכן יהיבת לו נעתה לאט ערה בשופר. אז היא נותנת עצה לישראל. אנחנו, זה לא סתם המטעמים עכשיו. המטעמים האמיתיים זה לא על השולחן. אנחנו עושים את זה בבית כנסת. אז איזו עצה נותנת לנו בעצם השכינה בראש השנה? תיקו. כלומר, שכתוב בתורה, תיקו. מה זה תיקו? לא, אבל מבחינה לשונית. זה ציווי. נכון? אם היה כתוב תתקעו, מה זה? העתיד. אבל בגלל שכתוב תיקעו, זה ציווי. אתם מבינים את ההפרש?
בטח, הוא נכון, הוא עכשיו.
לא, בסדר, אבל אני מדבר עם אנשים אולי שלא מבינים בעברית.
כן?
למשל, אם אני אומר לך תיגע, זה לא ציווי, זה עתיד. תאכל, זה לא ציווי, זה עתיד. אם אני רוצה לומר לך בציווי, אני צריך להגיד לך, אכול.
גע.
גע. שב. אם אמרתי לך, תשב, זה לא ציווי. אני רק אומר לך שבעתיד אתה תשב. אנשים לא יודעים את זה בעברית. מדברים שכונה. אז אם אנחנו אומרים פה תיקעו, מי אומר למי תיקעו? זה סיווי פה. זה לא תתקעו. תיקעו זה אומר שמישהו כאן מצווה עליי, על ישראל, תיקעו בחודש שופר. בכסל יום חגנו. מי אומר את זה? השכינה. השכינה אומרת לעם ישראל, זה היום של החג של שנינו. כי הרי בראש השנה השכינה מתחילה להיבנות מחדש. ועם ישראל הוא זה שעושה את העבודה. אז השכינה אומרת לנו, הנה, אני מגלה לכם עכשיו סוד. תקעו בחודש שופר, עכשיו תתקעו. היא נותנת עצה לישראל. עכשיו, למה כתוב לזה עצה? הרי זה ציווי. כי הזוהר אף פעם לא מדבר על ציוויים, אלא תמיד על עצות. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, איך אומרים מצווה בזוהר? עצה. אין מצווה. זה עיתים. מעניין מאוד. תראו איזה יופי. הזוהר אומר לך, אני רק נותן לך עצה. כן.
אז מעבר המטרים דבר עושה לתקעו זה כל. זאת אומרת שזה כבר לא יודע, זה יותר...
לא עלתה לי שום דבר. כל עוד והם לא תקעו, אין שום דבר.
אז אני רוצה את הכל, אני לא רוצה.
יפה. זה אחרי זה. למה? כי מי יעלה בכל? י' כבחקי. אלוהים עולה במה? בתרועה. ויוד כבבקה עולה בקול של השופר. כלומר, אם הייתם מסוגלים, אם היינו מסוגלים בזמן תקיעת השופר, היינו רואים את התרועה מצד אחד, ורואים אלוהים עולה, ויוד כבבקה עולה בקול. זה כבר משנה לך את כל השופר של ראש השנה. דרך אגב, זאת המצווה היחידה של ראש השנה. אין שום מצווה אחרת.
תקיעת שופר.
מהתורה עצמה? רק זה. בסדר. אבל זה לא בתורה. זה הזוהר מגלה לנו. עכשיו, מה זה התפילה הכי גדולה? מה שאת אומרת מהפה? אז איפה זה הלב? תקיעת השופר. כלומר, תקיעת השופר יותר חזקה מהתפילה שאמרת. יפה מאוד. זה כל זה אפילו לא ניגון. ניגון אתה שומע, כל זה משהו אחר.
אבל כל זה משהו פנימי, זה המסר.
יפה, להשיח יפה, זה מה שאני אומר.
איך אמרת, הקדוש ברוך הוא תוקע כל השנה בשופר.
נכון, אז זה מה שאנחנו לא שומעים. אז זה מה שצריך לשמוע, זאת התפילה הכי חזקה. כן, כשאנשים הם במצב מאוד 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 עליון, הם כבר לא משמעים קול. כן, הייתי לפני כמה שבועות בצרפת, ותמיד מסתובב עם הנכדים, צאצאים של הבבא סאלי, שלצערי הם עדיין שם, אבל כולם עכשיו מכינים עלייה, ברוך השם. אז הם כל הזמן לוקחים אותי, שם זה רק מחיה וזה, ואתה שעושה, חבל על הזמן. אתה מפרק בקבוקים, אתה לא מבין מה קורה. הורדנו איזה בקבוק אחד, זה שלושה אנשים, ממש, ב-30-40 דקות. בקבוק שלם, אני לא שותה ברמות כאלה. הוא מסתכל עליי, רוצה לדבר, ולא יוצא לו קול, עושה לי ככה. זה כבר בעולם הבא. כי כבר שומע את הקולות שלו, הוא לא מדבר.
בקבוק של מה זה היה?
של, אני יודע, פניקס כזה. אני זה, הוא מדבר איתי ככה. אמרתי, מה אם עשיתי? כל ישראל אצלם חלק לעולם הפך, זה כבר הלך. אז היא נותנת עצה לישראל, התעורר בתקיעת שופר. כי על ידי זה מאירים לזהירן פין מאור הבינה הנקראת שופר, כדי להמתיק את הדינים שבו. זה הדינים. עכשיו יצחק מה זה? איזה מידה? יפה. כלומר, בזמן שיצחק... תואם מהמטעמים שעושה לו רבקה ושיעקב מביא, מה קורה ליצחק? יפה מאוד, לכן הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. עכשיו אתם מבינים, זה מה שאנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ולכן עכשיו אתם מבינים בגמרה, מתי זה היה שיצחק ביקש את זה? בראש השנה. הגמרה אומרת את זה. עכשיו, אתה לא מבין מה הם עושים ממך. למה? כי הגמרא מכוונת לזוהר, היא אומרת לך, הנה מה שקורה בעולמות העליונים. מי שלא מבין את הסוד הזה, אז איך הוא יקרא את זה? סתם. בפשט. בבעתיד קודש הבריך הוא להכנשה לישראל, מן גלותה מארבע סטרים. הנה. כי בתקיעת שופר, התקיעה הזאת היא לא תקיעה סתם שתחפר על אבונותינו. ואותה תקיעה, עתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ את ישראל מן הגלות מארבע כנפות הארץ. אז אתם מבינים למה יהודים חוזרים? כי הם שומעים את התקיעה הזאת, היא בפנים, הרי אף אחד לא תקע בשופר בחוץ. ישראל שומעים את התקיעה הפנימית הזאת, אז הם מתעוררים לעשות עלייה. אז לכן קוראים לזה עלייה. כי זה עלייה למדרגה פנימית של שמיעה שאתה לא שומע בחוץ. זה לא צלילים. בסדר?
זה
איזה ברכות? אלו ברכות. זה אותו דבר. כי זה אותו דבר. אז זה אותו עניין. זה אותו עניין. מה זה המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, אם זה ניצן או תשרה? מה, את חושבת שהם אחד צודק והשני לא? הם אומרים לך רק האם זה היה בבחינה של תשרה או בבחינה של ניסן באותו רגע. הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז מה זה אומר? שפסח היה בראש השנה. והרי בפסח מה עשינו? ישבנו גם בסוכות. נכון? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. כלומר, מה חיברנו? ראש השנה, יום הכיפורי, פסח, סוכות. עכשיו, אם אני שמעתי את כל הקולות האלה, שמעתי את התורה, זה גם שבוע. כלומר, כל החגים איפה הם נמצאים? בראש השנה. אתם מבינים? זה הגיוני, הכל הגיוני, אני לא סתם ממציא לכם דברים. כלומר, יגיע הזמן שאתה תרגיש ואתה תבין שמה שפרצו לך היום כי אתה עני, איך קוראים לזה? פרוס לחמך, נכון? לעני. פרוס לרעב. אז היום פרצו לנו את זה. אבל יום אחד נגיע לזמן שהוא לא זמן, נבטל את הזמן. הכל יהיה במדרגה אחת, בנקודה אחת. הרע ויולדת יחדיו. כלומר, היום הרת עולם ויולדת פסח יחדיו. יפה. לכן יש מחלוקת בגמרא על הגאולה, אם היא תהיה בניסן עתידי להיגאל או בתשרי עתידי להיגאל. וזה אותו עניין.
אז אין מחלוקת.
אין מחלוקת בכלל. צריך להבין את יסודות המחלוקת. זה פשוט זווית שאתה מסתכל על אותו עניין. והכל באותה נקודה. ואנחנו מגיעים לנקודה הזאת, רבותיי. כלומר, מגיעים לנקודה שמעבר לזמן. הזמן יתחיל להתבטל. אתם תרגישו שעוברים משבת לשבת. בחוש תרגישו את זה.
תרגישים את זה עכשיו.
בחוש, אני לא אומר את זה סתם בראש. ירגישו אנשים ולא יבינו מה הם מרגישים. וכולם יגידו אותו דבר, ואף אחד לא יוכל להסביר. כן, כמו שאמר לי איזה זקנה אחת מזקנה בני.
אדוני הרב, אני כבר לא מנתקת את הפלטה.
בצרפתית. זה הסוד. בסדר? אז אנחנו נעבור משבת לשבת. עד ש... אתם יודעים איך זה בא? זה כמו מצלמה, נכון? אני יכול להעביר 24 תמונות בשנייה. אבל אם אני מעביר את זה עוד יותר... כן, אז זה משבת לשבת, היום שכולו שבת. כמו חשמל. מה זה אור של חשמל? הרי זה קבה כל רגע. לא בנאון. בנורה. זה קבה ודלק, קבה ודלק, קבה ודלק. אבל כשאתה עושה את זה מהר, אתה רואה רק אור. אבל אם אני לוקח עכשיו מצלמה איטית ואני מצלם את החשמל, אתה תראה שזה חושך אור, חושך אור, כל רגע. אתם יודעים את זה? אבל אתם רואים אור כאילו כל הזמן ממשיך. למה? כי זה כל כך מהיר שאתה לא רואה את הרגעים של החושך.
לא, זה בדיוק אבל זה 50-50.
לא.
מה לא?
לא, זה רק אור, את החושך לא רואים.
אז אני שואל.
למה לא רואים את החושך?
זה מה שאני שואל.
נו, זה, נו.
זה 50-50.
אז תגיד לי אתה, למה לא רואים את החושך? פשוט מאוד, כשאתה מסובב פריזמה, רואים רק לבן. כך מלא צבעים, מה שאתה רוצה. אפילו שחור. עיגול, כולו שחור. ותסובב, אתה תראה רק לבן.
אבל למה?
למה? תגיד לי אתה, כל המציאות, כי כל המציאות היא רק אור. אין חושך בכלל בעולם. הכל אור, הכל אילוזיה.
חושך זה עדר אור.
זה רק עדר, וגם זה לא נכון. הרי אם אני לוקח עכשיו
נייר, פרגמנט, אתם יודעים מה זה נייר פרגמנט? אוקיי. אני שם אותו על העדשה של הטלסקופ שלי. הטלסקופ שלי ענק. אני מסתכל על הכוכבים, בסדר? שמתי עדשה, הדבקתי נייר פרגמנט. אני מסתכל פה מאחור הקטן, בסדר? מה אני רואה פה? 3-4 כוכבים? אני מצייר אותם פה. על הנייר, אני מוציא את הנייר. שם נייר אחר. אבל עכשיו הוספתי עדשה. יותר חזקה.
אני רואה כוכבים שלא ראיתי, נכון? אני מוציא את הנייר. אני שם נייר שלישי. עם עדשה עוד יותר חזקה. אני אראה כוכבים שלא ראיתי? בסוף מה יראה? הכל לבן. כל היקום לבן, רבותיי, הכל אור. זה הכל אילוזיה, מה שאנחנו רואים חושך. זה לא קיים בכלל. בסדר? זה הבניין. אנחנו חולים! עכשיו, אני הופך את זה מבחינה... זה מדעי, רבותיי, זה לא תורה, זה מדעי. תגידו, תורה זה הכל, בסדר. מבחינה עכשיו מנטלית, מה זה אומר? שאם הייתי מסתכל עליך, הייתי רואה רק אור, אם אני מסתכל עליך באמת. אני לא יכול למצוא בך פגמים. זה נקרא אהבת חינם, כי אתה רואה רק אור אצל השני, אתה לא רואה בו רע, אתה כל הזמן רואה רק את הטוב שבו. ובמציאות עצמה אתה רואה רק אור. רק אורות, בזמן של חושך. איך אפשר להיות במצב כזה, במדרגה כזאת? אני אמגביר לכם את זה. גם המדע, היום המדע עוזר לנו להבין את הדברים האלה, לכן זה הולך באותו זמן. המדע והעניין הזה ילכו ביחד, תמיד. המחשבות השונות, אורות הקודש, עצם המחשבות השונות, י' ב' א', המחשבות השונות אינן סותרות זו את זו בעצם. ההוא סותר. איזה סותר? זה רק אחד ששכח להגיד שוטר, כן? הכל אינו כי אם התגלות אחדותי, המתראה בניצוצים שונים. אומנם כשם שהגופים מטילים צל ומעכבים את האור ומלכים על ידי זה את המאורות, כן הצללים הרוחניים מעכבים את ההבהקה האורית של החלקים, אבל זה לא קרה כלום, זה רק אתה מכיר, אתה לא ראית. והצללים הם תולדות הדמיון, שלא הואר לגמרי בקרני השכל. זאת אומרת שבעצם אין שום דבר שמסתיר, אתה מסתיר בעצמך. עוד שנייה, ועוד במקום אחר. הנה, אז התיישרו כשנגיע לשלב, זה כבר בבית, כל ההדורים. זאת אומרת, מצד התורה ומצד המדע שהתגלה באותו דור. זה יופי. אומר, המדע יעזור לנו להבין את סודות התורה. יחס המדע נערך בטבעו, וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, שהם השארת הכרתו מצד הצבעים הבודדים, והכרותיו החיצוניות, כלומר, שלא רואים את הלבן הזה, רואים מלא 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 צבעים. זה הכל בעצם בגלל שהאדם הוא בחיצוניות. לעומת הקניין המדעי המוחלט שהוא דעת השם, המתבלט על ידי דעת העולם, בתור פועל השם, שאז זה נשואות הן עיני כל חי, וזה כל האדם. כל המצוי, כל המוכר, כל הנודע. זה הבניין של התורה הפנימית, של חוכמת הקודש. זה בניינים פשוט שאי אפשר להבין אותם אם אין לך את זה. אז הרב קורא לסודיות. כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, כלומר, נגיע לזמן, אומר הרב, אז אי אפשר כבר להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בגמרות ובמשניות שאתם לומדים. אי אפשר כבר, בכל תוכן מוגבל. אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו, מוסר אותו אל תוכן רחב חופשי שבו ירגיש את הסיבוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים. זאת אומרת, אם אתה לא תלמד בדור הזה גמרה לפי הסוד, אתה לא תתפתח. ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם הולכים ונטבעים מן הדור. אני תובע מהדור ללמוד את זה, אומר הרב. לא שאפשר ללמוד קבלה, הרב מוסר ללמוד, לא. הולכים ונטבעים, זה תביעה, אתה חייב לעשות את זה, אם לא אתה פוגע בדור ואתה פוגע בגאולה. עכשיו מי גורם שלא לעשות את זה? הרגשנות. גורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני. אז אמרתי, אני מתעקש רק בצד הגלוי של התורה. אומר לזה, זה עקשנות, והיא מדלבלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, מובילה את התשוקה הסוערת למקום של רקנות ומפח נפש. ואנשים מתייאשים עד שישובו לבקש את הדרך הנכונה. אפשר בלי תורת הסוף? אי אפשר. בדור הזה אי אפשר. כמה תלמידים נהנים מללמוד גמרא כמו שהם מלמדים אותה היום? כלום, אף אחד כבר נמאס לו כבר מכולם. כמה? בגלל שיש כמה תלמידי חכמים בחורים וכמה ישיבות? תשאלו את רוב הילדים. לא מלמדים אותם בצורה הנכונה. וזה תורת הסוד. תתנו להם פעם אחד של סוד, תראו כמה אתם עושים. זה שונה לחלוטין, זה כבר לא, זה עולם אחר רבותיי, אנחנו במדרגה אחרת. מי שלא הבין, זה כמו מי שלא הבין שהגלות נגמרה. זה אותו דבר, כבר 12 בצהריים והוא שואל מתי תזרח השמש. ג'וחה. אז זה לא השאלה איפה הוא גר. זה השאלה עם הרבנים, שיש להם אחריות לזה, כל מי שמלמד. להכניס את העניינים האלה כבר בלימודים. זהו, כל מי שמלמד, כל מי שמדבר, גם אתם. כשאתם מדברים עם אנשים, גם אם למדת קטע קטן, אל תפחד. גם אם אתה טועה, אומר השער הייחוד והאמונה, בתניה, כן, בזוהר עם התניה, אין לך מה לדאוג. גם אם אתה תטעה. מה אתה רוצה שהוא יעשה עם זה? מה? הוא ישתמש בזה לעשות זה? זה סתם שטויות, הפחילו את האנשים על שטויות. מה, הוא יכול לעלות? לא יכול לעשות כלום. עשה איתך. בסדר, תלמד קצת יותר, תסביר לו בצורה אחרת שבוע הבא. אין מה לפחד. ואם אין לאנשים זמן, אומר שם בשער הייחוד והאמונה, שילמדו רק את זה. כי אין להם זמן כל יום, כל יום, כל יום ללמוד עוד דף ועוד דף ועוד דף. עדיף שילמדו את התורה הפנימית הזאת. כי אין להם מספיק זמן. עד כאן להגן. תזור, נעבור לאותיות.